אחמד, כאשר האלמנט ההלכתי היה משני ואנחנו כבר מוכרד יותר נכנס באשכנז עצמו, א', האלמנט ההלכתי בולט יותר מההתחלה, ובעיקר מדובר בכך שחיבורים שאינם חיבורים על סדר הדף. דיברנו שבוע שבוע על הראב"ן שהוא אמצע המאה ה-12, פחות בן דור של רבנותם. הראב"ן, כפי שאמרנו, אז הספר מחולק לשו"תים, דיונים וכל מיני נושאים, לאו דווקא של הש"ס. זאת אומרת, הוא קופץ מאבלות, מלווה ולווה, מפרשת החומש, לתערובות, לפסחים, לברכות, חזרה לאבלות, חזרה למלווה ולווה, וככה. פשוט דיונים, זה כמו אם אחד מראשי הישיבה פה לוקח את כל השירים של מוצאי שבת ומדפיס אותם כפי שנאמרו. אני רוצה אוסף של דיונים על נושאים שונים, לא לפי סדר הגמרא וגם לא בצמוד הטקסט. אני רוצה דיונים, כמובן, היו ניתוחים טקסטואליים של הסוגיות הרלוונטיות, אבל זה לא היה איזשהו פרשנות טקסטואלית רציפה ושוטפת. וככה זה די דומה. אחר מכן יש לו שם פרשנות, או איזשהו הכלאה בין פרשנות לפסק, או בעיקר פסק, לפי סדר הסוגיות. אחר כך בסוף יש כמה התכתבות, ההתכתבויות שלו נקושות בהלכה עם כמה מגדולי דורו, כולל רבנו תם. עכשיו, אז בעצם יש פה איזושהי הפרדה, אם תרצה, בין החלק העיוני שוטי והחלק הפסיקתי. עכשיו, יש פרשנות מעניינת מדי פעם, אבל בכל זאת, זה בסך הכל מרד, זה אמת, יש שם איזו הפרדה מסוימת. עכשיו, החלקים היותר יצירתיים והיותר משמעותיים הם החלקים העיוניים, הפחות הפסיקה השוטפת. ואז יוצא מצב שבעצם יש הרבה דברים בחודשים ומעניינים, אבל הם מסודרים לפי סדר, לפי סדר הקלקטי לחלוטין, או יותר נכון אי סדר. עכשיו, זה מה שתיארתי פה בשבוע שם, לפני שבועיים, בעצם הופך איזשהו מכרה. אפשר לכרות שם בשיטות מעניינות, אפשר לדלות איזה פנינים, כי זה מקום לצלול ולדלות פנינים, זה מקום לכרות. קשה מאוד ללמוד, זאת אומרת, אם אתם... למשל, מי שלומד תסויה של גיטין ויש ברבן תשובה על עיני גט, אז אין לכם דרך לדעת את זה. מי שלומד בבטרה, למשל, מי שלמד בידי מסעדי חתימה וידי בחדר זכין לו בדף פייבב, איך אמור לדעת שברבן בסימן ממדל יש איזה דיון שלם? מי שמעט סוגש מחיית שטרות בכתובות או בבטה, איך הוא ינחש שהרבה מדבר על זה בסימן ממזיין, כאשר עשר הסוגיות הקודמות הוא בכלל לא דיבר עליהן, וכן הלאה וכן הלאה. אז לכן הספר הופך להיות מקורי, הוא מקורי, הוא בהחלט ספר עם הרבה דינים מקוריים. נדמה שגם הזכרתי פה לפני שבועיים, שחלק מהחשיבות שלו גם הוא לא צמוד עדיין בעלי תוספות. זאת אומרת, הוא בעל תוספות ומתכתב איתם, אבל לא ככה, אבל איתם וערי ותלמידיהם היו השפעה כל כך חזקה וכל כך אדירה, שיש שבא אחריהם הם קשה מאוד להשתחרר מהכיוונים או האמירות שלהם. פה, אז דברים מסוימים שהיו מובנים מאליהם בעלי תוספות, לא מובנים מאליו מבחינתו, אתם אחרים שלא היו מובדים אליו בעלי תוספות, שהם חידשו אותם וייסדו אותם בצורה כל כך חזקה, אז הם עשו לאו דווקא. זאת אומרת, אם תוספות באים איזו שיטה אומרת, מסוימת באיזושהי סוגיה, כל שבא אחריהם אחר כך פותח את הצל שלהם. באים איזו בראשונים, לפחות בעצם בעלי תוספות, גם באים אצל האחרונים. הוא, לאו דווקא, הוא פועל בכוחות עצמו, הוא לא מרגיש כפוף ומשועבד למה שנאמרו. אז לכן יש פה גם הרבה, אולי זה לא חידוש, פשוט כך הוא רואה זה כבר מאליו, מבחינתנו זה חידוש. כי הזו, אז המרכזי שלנו זה בעלי תוספות, מתנו זה איזשהו זרם יותר צדדי. עכשיו, אבל כמו ספר קשה להתמצא בו. נדבר אחרי זה, איך בכל זאת ניתן לעשות את זה, חוץ מהמחשב, אבל זה ספר שבהחלט קשה להתמצא. ולכן גם לדורות, היינו הרבה יותר השפעה. באמת, מי שלומד גמרא לדורות, אז קל מאוד להגיע לתורת אמונתם והארי, זה על הדף. באמת, לא סתם, זה על הדף כאיזשהו מפעל כביר, שעולה בסופו של דבר בעוצמתו על המפעל שלו. אבל מעבר לכך, זה גם פשוט על הדף. עכשיו דיברנו בסוף השיעור הקודם, אנחנו דיברנו איך שהחומר הזה ירד למחתרת, נכון? וכמעט לא נודע, נכון? מה? כן, אוקיי. עכשיו נעבור, פשוט לסרטט את המשך הדרך. קיצור, הבא בתור, מה ככה, אני לא... מה? אם תביא זה, עזוב, אני לא קריטי. לא ככה, אני לא פה מסתד את כל החכמים מאלף עטף. מי שרוצה מאת, בספרו של פרופסור אורבך, באלף הוספות יש רשימה די מקיפה, אז בוא נגיד שמאז התפסו עוד כמה, שיודעים יותר עליהם, אבל... אני מכיר דמויות מרכזיות שעדיין קמו בשימוש יותר משמעותי. אז הרב"ל בעצם ראש החכמים באשכנז במאה, בשתי לפחות בחצי הראשון של המאה ה-12, רבי אליעזר בן נתן. היו לו אחר כך, לאחר מכן, שני חתנים, רבי יואל, אבי הרביה, ורבי שמואל נתונאי, שהוא דום איטליה. רבינו שבט, באמת, כפי שמופיע במקורות, ששניהם היו גם כן תלמידי חכמים משמעותיים, וכפי שכבר ניתן להבין מה שאמרתי לפני רגע, אז כמובן נכדו זה הרביה, רבי אליעזר בן יואל הלוי. עכשיו, תודה. יש לו, טוב, בין מה שהבנות שלו אומרת, בכל אופן, חתן א' זה רבי יואל, חתן ב' זה השבט, הבן שלו זה הרביה. יש בעצם יש בו איזו אצולה לימודית משמעותית. מה שאמת, תכף ניגע בזה בנקודה נוספת. עכשיו, החיבור המרכזי הבא, זה לא, יש את הרעבן, ספר הרעבן זה, ואחר כך המרכזי הבא זה ערבייה. ומי שהדגים, ערבייה זה היום משהו בסדר גודל של 8 כרכים. אז בסדר, נוריד מזה, יש הרבה זה הערות. אגב, בכרכים האלה הרבה פחות. כמות הערות פה היא סבירה ויחסית קטנה. זה 1,000, אני אצלך בדיוק, פה מגיעים ל... 1,000 קופנון ב', 1,000 משהו, זה ספר אומרת, די נרחב ודי מקיפה. לפני שנאפיין אותה, רק רוצה לחזור לתופעה שדיברתי קודם, כמה הספרות הזאת בעצם נעלמה, אם תוצאו עם א', ובמידה רבה גם עם ע'. הרעבייה מודפס כולו, כפי שהוא עכשיו, עד במאה ה-20. הכרך האחרון יצא מכתב יד, תפשין סמב. זאת אומרת, ב-21. וזה חיבור מרכזי ב... היא התחילה לתפיס אותו, מישהו התחילה לתפיס אותו, עומד... מה שמובן? בלי אפסטוביצר, היא התפיס אותו בתו ושעין ד' אז היא עומד... היא התחילה בתו ושעין ד' נגמר בתו שעין סמך, הכל ב-120. זאת אומרת, קודם לכן החיבור, הרעבייה ותותו מוכרים, אבל דרך כלי שני, שלישי ורביעי. לא דרך החיבור שלו. זה היה צריך לחכות, רק המאה-עשרים. עוד דוגמה, שוב, תשאו את זה, תוספות, תוספות מיני, התפס עד השעס, בין 530, משהו כזה, יש תוספות בכל שעס. אין... אז נכון, נהיה מתוספת הראש, לבין פרס, לא תמיד היה, אבל... בכל הספרות הזאת, הרעבן גם כן, הרעבן אני צריך בדיוק, גם את לא ספר נפוץ, גם היום, תכנסו לכם סטודנט, אם תרשו לקנות הרעבן, זה לא תמיד קל למצוא. רעבייה, כמובן, 120. תודה רבה, אני אמשיך לדבר
עוד מעט. אשר ברביה, זה ספר, את ואחר כך עוזר הוא, שהוא תפס, תפש חבית המחר, נכון? אוקיי, אמצע מאה תשע עשרה, זה יחסית מוקדם. עכשיו כך, הרביה, הוא זה הרבה נבע כבר הערבו מהתחומים הבית הגדול. זאת אומרת, מצד אחד, הספר בגדול הסדר השעס, דגש המילה בגדול. זאת אומרת, זה סדר השעס פלוס מינוס. נגיד על מועד בצורה יותר רציפה, בתחום אחרים קצת פחות, אבל באמת, יש בזה הרבה מאוד שוטים שנכנסים באמצע, למשל, צריכת ברכות פחות או יותר על סדר, אחר מכן, שאלות ותשובות מעניינים שונים, בא פה רצף של שוטים, מקוף ממחת, אז מתחיל ברכות, אז עובר אחרי זה נידה וכל מיני, מקוף ממחת עד קוף, עד קוף עין בית או משהו כזה, זה שוטים, אחרי זה מסכת נידה, אחרי זה מסכת שבת, אחר כך פה יותר זה, וכל הזמן הוא מערבב, למשל, תוך כדי סוף מסכת סוכה למשל, יש לה סימנים על סדר מסכת, בסוף יש לו איזה 20 תשובות שעוסקות בנושאים במסכת סוכה. צריך בגילה אותו דבר, יש לו את הסימנים שפוסק את זה, והתשובות, ובעצם זה מאורגן, פחות לפי סדר השעס, שהרבה יותר קל להתמצא ברביעה מאשר ברבן. הרבן, כי זה יחזיק חטיבות, הרביעה כבר מזג את זה. תשוטים הרלוונטיים לסוכה עושה בסוכה, תשוטים הרלוונטיים למגילה עושה במגילה. הסדר פה הוא כבר יותר מסודר. וכך, מי שאין לו מפתח או אין לו מחשב, יכול להסתדר מהרביעה. צריך לדבדק קצת פה, לדבדק קצת שם, אבל אפשר להסתדר. ברעבן זה כבר אין, כי אתה קורא את כל הספר כל הזמן, אז אי אפשר להסתדר בלי מפתוח מתקדם. ועכשיו, מה שקורה פה זה כך, בצלך כלל יש פה פרשנות לסדר השעס, ושיטות העבודה פה לא כל כך שונה מהתוספות. הן קצת אולי קצת פחות דיאלקטיות, אבל המקרה המרכזית היא זה פסיקה, הערות, חידושים, הסדר השעס, כאילו תחשבו קצת על הראש. לא כל כך שונה מהראש, דיונים בסדר השעס, עם כל מיני תובנות, הערות, מדי פעם שוטים ודיונים יותר נרחבים. כלומר, הדיונים הרגילים הם די קצרים יחסית, לעומת זאת, מדי פעם יש איזו פתיחה, דיון נרחב וסגירה וכו'. שיש פה דיון בחור מקורי, הוא מחדש פורה למדי. אני רוצה להתמקד שוב פעם במבנה הזה. משהו במבנה כזה, שישנם דיונים, הדיונים שיכולים להיות נרחבים יותר מאלה שבעלי תוספות לפעמים, וגם לתת איזושהי ראייה רחבה יותר. בגלל שמדברים על נושא, זה בעצם עומד לפי נושאים. עכשיו אצלו זה נושאים לפי סדר מסכת, אבל זה עדיין לפי נושא. אז מצד אחד, זה יכול לתת דיון יותר נרחב, כשאתה אומר לפי נושא, אתה לא צמוד לטקסט. עכשיו, הצמידות לטקסט, היא עוזרת, אבל היא גם מגבילה. כי אתה לא יכול סתם לדון בנושא שאין שום הקשר טקסטואלי. נגיד למשל, ברביעה יש דיון, האם מותר לקחת לולה ביד שמאל? צריך באמת, או לולה. כן, האם כאלה... עכשיו, תוספות יכולים לעשות את זה, אבל זה מסובך יותר מבחינתם. כי אין דיון בגמרא בנושא הזה, אז נתחיל מרד, אז הם יכולים להתאפס בנקודה הזו או נקודה אחרת, אבל זה דורש קצת יותר מלאכותיות. אצלו זה טבעי, הוא מסכת סוכה, זה נושא הלכתי מסכת סוכה. אז הוא דן בנושא. זה תוספות, צריך למצוא איזושהי נקודת השקה טקסטואלית, ששם זה לגיטימי לעשות את זה. אז לכן, הדיונים גם מעבר לוקח, אם אתה מפורש בצורה טקסטואלית, אתה מוגבל בדרך כלל באורך, או אתה מסתכל בית עצמך, זה הנושא, אתה גומר את הנושא עד הסוף. וכן, זה אגב מאותה סיבה, האחרונים של סוף המאה ה-20, או אמצע המאה ה-20, הם יותר ארוכים מהאחרונים של המאה ה-19. כי האחרונים במאה ה-19 כותבים על סדר הדף, האחרונים במאה ה-20 כותבים סימנים לפי סדר מסכת. תקראו את הספרים שיוצאים בימינו. זה דיונים, טוב, דוגמה אולי מוגזמת וקיצורית, זה הרב גוסטמן. אבל גם תיקחו את כל מיני, אפילו ברכת שמואל, אני יודע, בגלל שמועל ודומיו, ותשבו את זה לאחרונים מוקדמים יותר, הם יותר ארוכים, כי הם דנים בנושא, כי זה שוק כללי, נושא ארוך, נרחב, ואותו סיבה שאור שמח הוא יותר ארוך מהלחם משנה, אבל פחות הלכות. הלחם משנה זה פוסט טקסטואלי מובהק, אז על כל הלכה הוא בודק וזה. האור שמח זה נושאים, גם משנה מלך אגב. זה כל נושאים. אז אם אלה, יכולים 20 הלכות שבכלל הוא מגיב, והלכה 21 הוא כתב 4 דפים. בלחם משנה אין דבר כזה 20 הלכות שלא מגיב, אין דבר כזה שכותב 4 דפים. וזה מה שמאפיין את גם את זה, שברבי הכמוס יותר קל להשתמש, כי זה הכל כבר, הוא כבר עשה איזשהו חלוקה לפי המסכתות. עכשיו, הערה אחרת שבקשר כל הגדולת התורה הזה, יש שם, נאמר ככה, בעלת הזאת בכלל זה מפעל קולקטיבי, ויש המון תסיסה לימודית, זו חברה, שנגמר, זו חברה מאוד למדנית, או לפחות האליטות שאנחנו מכירים, מבחינה ספרותית. יש שם עבודה מרת, או תסיסה למדנית מרובה. עכשיו, תוספות זה מפעל שהרבה משותפים, יש המון בעלי תוספות, יש מרכזים יותר, מרכזים פחות, אבל יצירה ספרותית היא בתור פירוש. פה, בגלל שזה שוטים, בגלל שזה כמו חיבורים אישיים, ולא חיבור קולקטיבי, פה יש הרבה יותר, הרבה יותר משתקף ההווי והאנשים כפי שהם היו. רק תכף דוגמה בשביל קצת, זאת אומרת, זו דוגמה אמנם, זו דוגמה יפהפייה, היא קצת, אני לא אגיד שכל המקרים כאלו, היא דוגמה מובהקת למדי, אבל ניקח פה בסוף החלק הראשון. כי עכשיו פה יקבע, נקרא אוסיף, אמרתי דבר דבר בן יואל והשבת, תורתם ידוע לנו בעיקר מכאן. פה בשם הרעבן מצטט, בעיקר מפה. הוא הכניס, אני לא יודע איזה אחוזים מדויקים, אבל הוא הכניס אחוזים לא מבוטלים, זה תורת אביו. אז פה, עכשיו הנה, מה, זה פה, זה סימן שין צדיק א', בעמוד 428, וזה ממשיך אחר כך, כמה עשרות עמודים טובים. מעש, אבי מורי, מעשה עירה, שנפטר טוב בין טובים, באורי ובאבן, החבר בלעזר והחבר באורי ובאליקים, ואימו מרת יהודית בת החבר בלעזר, והובא במגנצה בספינה בשבת בבוקר בשעה השלישית, ואימו, ואשתו ובניו וקרובים. קיצור, בן אדם מת בשבת בספינה, והספינה הגיעה לנמל בשבת. ושאלו לו מה יעשה בהם, להביאו מהספינה בית בנו על ידי גויים. עכשיו התחיל פה דיון ארוך ונרחב על אמירה לאקו מקום מצווה וכו' וכו'. משתתפים בו ככה, הרבנו יואל, שאחר כך מרצים את השאלה הזאת לספר לעיריים, ואחר כך מריצים את זה, אחר כך חזרה נדמה לי. כן, אחרי זה, אחרי כך הסיפור הזה, יש תשובת אבי מורי, אחר מכן, עוד קודם כאן תשובת העיריים, אחר מכן תשובת הרבי עצמו. אולי עוד מישהו. קיצור, ככה הסיפור הזה, זה לא דוגמה היחידה, יש המון המון דוגמאות שהתכתבות וויכוח, זה עולם שהרבה מאוד אנשים, עכשיו בחלק האחרון של הרביעה, אז גם כי יש לו התכתבות ארוכה עם רבי אליעזר, בעל ספר הרוקח, גם שם, הוא שואל, הוא מקשיב לו, מי שזוכה באוזורו, השוטים שהשתמשנו קצת בגיטין עכשיו, גם שם אמרת, זה א' קומת, ז'אנר השוט, ובעיקר אמרת, יש תשובות לא מבוטלות שבין אוזרואה לתוסדריד, תוסדריד מתכתב באוזרואה, תשובות מופיעות, גם בתשובות הריד, גם באוזרואה. זאת תופעה שאיזשהו, קל לזה מעט, חברה די תוססת, שמלאה בוויכוחים דיונים, ואחד המאפיינים, קצת גם של הרעבייה ועוד יותר של אוזרואה, זה שהמון תורת חכמים אחרים משוקעת בהם. פה זה נגיד רבי יואל הרבה, פה ושם אחרים, באוזרוע זה כבר משוקע בזה מתורה מהמון המון דוברים נוספים, הבנו שמחה ובן אביגדור והוא עצמו והריד והרעבייה ועוד כהנה וכהנה, תורת הרבה מאוד חכמים נוספים משוקע בזה. עכשיו, מהרעבייה עוברים לאוזרוע של תלמידו. האוזרוע הוא בעצם, האוזרוע, סליחה, מת, כל החבר'ה האלו הם אשכנזים, הם למדו באשכנז וצמחו באשכנז. הם בקשר מכתבים עם, עם הבנותם. אין השפעה ממשית, תורת התוספות לא מוכרת להם כל כך. לעומת זאת, האוזרוע הוא בעצם הקו שמחבר בין כולם. זה ככה, מעט האוזרוע מעט מדי שאומרים, אני אסכם מה שנולד, מדי בפגלפי בוהמיה, מה שבטוח שהוא למד באשכנז, אחרי זה נדד לפריז ומד את סבידו מפריז תמיד ארי, אחרי זה חזר לווינה ושם מעט כבד מקומו. בעצם, אם זה ככה, הוא בעצם מחבר את אשכנז וצרפת ומהווה איזה מעשה וכל המחנות. יש בתוכו תורת הרבה התוספות, יש בתוכו תורת חכמי אשכנז, הוא בעצם חיבור מקיף, מקיף ביותר, גם כן בגדול, מסודר, לפי ההלכות, בתוך ההלכות, פחות לפי סדר הסוגיות, פלוס מינוס. אז למשל, מסכת ברכות, אז מסכת ברכות למשל מרת, בהתחלה, או כמעט בהתחלה, ולאחר מכן, בתוך החטיבה הזאת, זה פה לפי סדר המסכת, כמו גם ברעבייה. לאחר מכן, לא זוכר, נדע מה שיהיה, ושוב פעם לפי סדר המסכת, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כמו אומרת, זה חיבור מקיף למדי, ורק עם אחת הפיקנטריה, למה זה נקרא עוז הרוע? אז הוא כותב, אם תסתכלו בתחילת הספר, יש איזה שלושה ארבעה עמודים של כל מיני תעלולים, נקרא לזה אלפביתיים, וקיצור בין היתר הוא כותב שהוא גילה ש... הוא זורע לצדיק משירי לב שמחה, אז הוא גילה שזה סופי טובות, רבי עקיבא. אז מזה א' כל מחדש להלכה שעקיבא כותבים מהעבר להם א' מה? יכול להיות, מה זה אומרת, הוא אומרת בגוד הרמז הזה אומרת, הוא מחדש, הוא כותב שצריך בגט לכתוב עקיבא עם ה' והוא כותב, כל כך התלהבתי מהגילוי הזה שלכם קראת הספר עוז הרוע. אז בגבוד זה הספר נקרא כפי שהוא נקרא. טוב, זה עכשיו, שכמו הוא בעצם מהווה את החיבור המקיף, מקיף מאוד וכולל מאוד. עכשיו, מה יש לנו בתוכו? יש לנו פה כך. עכשיו, רוב החיבורים האלו, מכל הסיבות, הם יותר מרכזיות על מועד מאשר אנשים מזריקים. זה באיזשהו מקום את המציאות, הם... גם הרעבייה, גם האוזרוע במועד יותר, לרוב יותר מרכזיים. יש לנו, עכשיו בחלק, טוב, פצע אני אומר זה ככה, זה בחלק בגלל דגש, או חלק כי סוגיות מועד אולי פחות, לא, חלק בגלל דגש הלכתי. זאת אומרת, יש פה דגש הלכתי, בסופו של דבר ספרי הלכה. עכשיו, מה שקורה זה במועד, לרוב המציאות לא שונה ממה שהייתה בעבר. בנשים מזיקים, אז בגלל
תופעות חברתיות,
עולם הכלכלי של בבל, בבל הכפרי במאה השישית הרביעית, שונה מאוד מעולם הכלכלי שמאה ביניים. אז יצא מצב כזה, שמשהו בסוגיות, לא, לא, אין שם מי יודע מה חומר עד כביר. לעומת זאת, מה שהמציאות הכלכלית שלהם כן. זאת אומרת, אם מחפשים חומר על ריבית, אומרת, על הלוואה בריבית, או דברים מהסוג הזה, שהם חומר מאוד משמעות, או על מיסוי. למשל, יש בו זו הקטעים נרחבים שעוסקים בענייני מיסוי שהם מיסוי קהילתי. למרות שבסוגיות יש מעט מאוד חומר בנושא. אז בזה תמצאו הרבה, עודיה למחות הדינה. שוב פעם, זה באמת היה מאוד מאוד נושא קריטי שם, אז יש המון חומר דינה למחות הדינה וכדומה. זאת אומרת, הדגש הכלכלי אומר, הדגש ההלכתי אומר, שדינים ומה שהלכה למעשה יותר במקומותם. אז זה מגביל את החלקים, מגביל את החלקים שנוהגים בזמנם. שזה קודם כל ענייני שבת, כשרות, נידה, שדברים האלו לא כל כך השתנו. ובנייני, עכשיו, בנייני כשרות, שבת ונידה לא השתנו הרבה, אז, אבל הם עדיין אקטואליים. בענייני כשרות, זה כמובן החלקים שבעיקר משמעותיים להם, דהיינו, כל שום מסכת עבודה זרה. מדיין, בישולי עקום וכל, כל הדברים האלו, יחד, הוא בתחום הכלכלי, הבדו משעס לא כך משנים מבחינתם. זאת אומרת, המון סוגיות לא נוהגות. ולעומת זאת, הדברים שהשתנו כן יופיעו בהרחבה. זו אחת הסיבות, ענייני נשים, א', כל מיני אולי קצת יותר במין זיקין, אבל אני לא יודע, פשוט יותר לחשוב שפשוט לא היו ככה במקרים כאלה, אם כן, אני לא יודע, וזה בוודאות, זאת אומרת, יש כמה דיונים מאנשים, זה לא שהתחום נדע לו גם, אבל זה פחות, אנשים פחות בולט ממועד, כי במועד כל בן אדם מתקע בזה כל שבת וכל חג, נשים, זה אומרת, רק צריך מקרים יותר נידחים, וזה גם סדרי גודל של הקהילות האלה, הם סדרי גודל די קטנים בסך הכל. על כל פנים, הוא כבר התחלת המאה ה-13, ואפשר לומר שהוא כאמור מחבר את שתי המסורות. עכשיו, זה מביא אותנו פה למערם. הבא בתור כאילו, הוא חי במאה ה-13, זאת אומרת, עוזרוע נפטר מ-1220, הרבי המשקו 1220 פלוס מינוס, עוזרוע דוח עד אחריו, והוא עוד לא אחרי, האמת, הוא, אני לא טועה, הוא נכלה ב-1286, נפטר ב-1293, האמת, מחרות הוא פעיל בחצי השני של המאה ה-13, עכשיו כאן, כמעט יש תופעה מרת מעניינת למדי. בזמנו נתפס כגדול הדור בצורה מרת, כמו הוועדיה נגיד בימינו, הוא תפס כמרת, כמו סדיה כמו הוועדיה, הוא נתפס ממש כהגדול והידיעה מרת, האדם שכל המסרים למשמעתו מרת, הגדול הביטי מעורר, המנהיג המנהיג עכשיו בתקופה הזאת כאמור בית הסופות כשבאנו על חמי צופה בית הסופות כבר כמעט בסוף הדרך מבחינת היצירתיות ממנו כמעט ואין לנו הרבה חומר שם הוא דליל למדי החומר שקיים ממנו מבחינה פרשנית יש פה ושם את פה ושם שברי תוספותים או ציטוטים מעטים בראש, מעט מאוד חומר. יש מדי פעם מובאים בספרות ההלכה ראש ומה שבא אחריו מובאים, אבל יש ככה, מה כן יש? א' כל, יש פה ושם, התחלתי תלמידיו כתב איזשהו אוסף הנהגות שלו, שרק מעיד על מעמדו, הדבר המרכזי זה תשובות. הוא כתב תשובות למחביר, אשר יתרה מזאת, הוא עושה דבר, שוט מהרם זה מכיל אלפי תשובות. זה כאילו זה סדר גודל של שוט הרשב"א. אלא פה יותר מזאת, הוא בעצם עשה דבר, הוא לא כתב תשובות, הוא עשה מפעל כינוס שכל החומר מניע מ-11 ואילך. בשוט מהרם אפשר למצוא עשרות תשובות מ-11. בעצם זה לא תשובותה, זה בעצם הוא כינס וקיבץ את כל סביבות התשובות מתחילת דרכה של עדות אשכנז ועד לתקופתו. הכל ניסה לקבץ, זה הוליד חר של, של חומר. ועכשיו ובזה אפשר לומר הוא בעצם ביסס את השוט כז'אנר. זאת אומרת לפניו ששוטים ככה שוב, הרעבן כותב תשובות בזור הספר שלו, הרעבי הקנן, הרוזרו הקנן, זה לא ספר, זאת אומרת, הרוזרו וזה לא ספר שוטים, זה ספר הלכה שמשובצים בתוך תשובות, כפי שאמת, בשביל שהשתמשתי בחמם השבוע. הרעבי השוב פעם, זה ספר הלכה שמשובצים תשובות. הרעבן, כמו זה גם כן דומה, אתה זוכר כרגע, יש פה מי שבא... זה ספר שוט, זה ממש ככה מייסד כמעט את השוט. כתוב המון תשובות, כי אנשים צריכים תשובות. יש שוט מתפת הגאונים כמובן. כתוב הרבה מאוד שאלות ותשובות, אבל זה החומר הסתובב, לא הסתובב, הוא בא בעצם כינס את זה, והפך את זה לאיזשהו יחידה ספרותית. אתה מדבר על זה בשגיע לעולם הספרדים, נכון נדרש לתופעה הזו עוד יותר רחבה. הפך את זה כמו להר של חומר לסוג של בעצם ז'אנר ספרותי הלכתי משמעותי. עכשיו לדבר הזה יש היסטוריה ביבליוגרפית מפותלת למדי. זה לא התפרסם, בניגוד לזה שיש כאילו כתב יד אחד וחיבור מסודר פחות יותר לאורכו, וכנ"ל גם הרביעה בסופו של... כאילו יש שתיים שלושה כתבי יד, זאת אומרת, אבל... בסך הכל החיבור מסודר. פה זה תשובות, אין סדר פנימי, זה פשוט עוד שלושה תשובות. חלק לא קטן מהם זלגו לשוט הרשב"א. זאת אומרת, יש עשרות תשובות בשוט הרשב"א שהן בעצם שוט מהר"ם. זאת אומרת, בעיקר בחלק א', כמויות לא מבוטלות של חומר שלו, איכשהו מדפיסים, איכשהו שמו את זה בתוך שוט הרשב"א. לכן צריך מאוד להיזהר לפני שמקשים קושייה, סתירה פנימית בשוט הרשב"א, או סתירה בין שוט הרשב"א לחידושי הרשב"א. צריך להיות בטוח מתחת ידו של מי יצא התשובה. לא כל תשובות הרשב"א הם שלו. עכשיו, יתרה מזאת, זה הודפס די בכלל הדפוס, אבל זה הודפס, זאת אומרת, יש איזה שלוש ארבע מהדורות, זאת אומרת, כאילו יש שוט מהר"ם, דפוס פראג, דפוס קרימונה, דפוס ברלין, יש עוד אחד שברח לי, לא זוכר, זאת אומרת, וכל אחד, זה לא אותו חיבור, זאת אומרת, זה לא כאילו שדפוס ברלין זה דפוס פראג, זאת אומרת, מהדורה חדשה, זאת אומרת, עם הערות. אלו חיבורים נפרדים לחלוטין, אלו ממש, באמת, יש איזושהי חפיפה בין חלק מהתשובות, אבל לאו דווקא, באמת, יש תשובות שפה ולא שם, ושם ולא פה, באמת, פשוט, אפשר לומר את זה ככה, באמת, הקובץ המרכזי והחשוב ביותר זה פראג, זה יצא לו ב-1608, ב-1908, וזה הקובץ המרכזי, התשובות הארוכות ביותר, גם התשובות שם הארוכות ביותר, השתמות ביותר, וגם הכי הרבה. באמת, אבל באמת יצא כמו ב-17-16 גם עוד באיטליה, ואחר מכן בברלין ב-1791 הוציאו עוד כרך. יש באמת היום פרופסור באוניברסיטה העברית, בוגר ישיבה, שהוא חקר את הנושא הזה לאורכו ולרוחבו, ומעשה את סדר בבלגן הזה, וזה עסק מאוד לא פשוט. באמת איזשהו באמת לסדר באמת את כל התשובות השונות. בכל מקרה, זה א', עכשיו הוא גם קיבץ, הוא גם כתב בעיקר, יש לנו הלכות שמחות שלו, ובמאה ה-20 מישהו התחיל לפחות, לקח את כל החומר שלו בתשובות, וארגן את זה לפי סדר השולחן ערוך. הבעיה היא שהוא אותו יהודי עבד כמה שנים, אחר כך נפטר, ו... מה ככה, הוא עשה, זה קצת כחול מה שהוא עשה. אז בכל מה שהוא עשה, יש בזה איזושהי חשבות, זה הודפס על מוסד אב קוק בתור תשובות פסקים ומנהגים, אבל כמה אומרת, לצערנו, הוא לא הספיק הרבה. עכשיו, המערם פה, לא רק שקיבל את התשובות, הוא גם עושה, הוא גם דמות שבעקבות, הוא מקים קאדר של תלמידים. בקודם זאת דמות מאוד מזכיר את הרי. ויש לו תלמידים שמתפזרים, וכאשר שניים מהמרכזים שבה, או בעצם מזכיר שלושה, אחד זה המורדכי, שהמורדכי נהרג בקידוש השם ב-1000. יש 298, אז הוא היה בקידוש השם. יש לו תמיד נוסף, זה בעל הגות ממוניות, זה מאיר הכהן נדמה לי. יש לו תמיד נוסף שכמור, אז שאסף את הנגותיו, כתב ספר תשבץ, תשבץ הקטן, לא התשבץ הספרדי, אלא ספר קטן ודק בשם התשבץ, והראש, שהוא גם תלמיד שלו. עכשיו, הוא נפטר, טוב, בוא נדבר קודם כל על התלמידיו. אז עכשיו, זה מוביל איזשהו מפעל סיכום מסוים, כי בעצם מה שהוא עושה, הוא מקבץ, מכנס, הוא עושה את כל החומר. אז הוא עושה את כל התשובות. המורדכי אחר מכן, לקח המון חומר, לקח חומר אנציקלופדי, ואסף, סידר פיסרס. ובעצם, מה התרומה הגדולה של המורדכי לעולם הלימוד? המורדכי בעצם לקח את כל זה, נגיד רבן פחות, אבל הוא לקח את כל החומר הזה, וסידר לפיסרס השס. הוא בעצם לקח, עכשיו, הוא לקח גם חומר צרפתי, אבל האמת, עיקר תרומתו מבחינתנו, זה לא חומר צרפתי, כי זה כאמור קיים בתוספותים, ברובו הגדול. אלא שהוא לקח חומר אשכנזי מרובה, וסידר אותו לפי סדר הש"ס. ואז הופך להיות קל להשתמש בו, בשביל אדם שמת ש"ס. אז, אבל כמובן, תוך כדי התהליך, מה קורה? תוך כדי תהליך, אז הוא עושה גזור והדבק. אז הגזור, אז, אבל לא בדיוק. זאת אומרת, תוך כדי גזור והדבק, פרטים, כאילו, ההתחלה, הסוף, הולך לאיבוד, כי לא תמיד זה מעניין אותו, אלא הוא לוקח רק את האמת, אם ברעבייה, או אני יודע, או בתשובה של הריבה או משהו כזה, יש דיון נרחב, המורדכי, לפעמים הוא ייקח רק את החלק שמעניין אותו לאותה סוגיה. זאת אומרת, הוא לא מרגיש מחויב להדפיס את כל התשובה. הוא ייקח את מה שרלוונטי לסוגיה שהוא עכשיו מדביק עליה. שנית, הוא... וכן, לפעמים זה לא בכך... אם אני לא טועה, זה יבוא גם אותו פרפרזה. זאת אומרת, זה פסק ריבה ככה. הוא לא מרגיש מחייב לצייק כל התשובה. תגיד, אז זאת עמדתו, או משהו כזה. אז זאת אומרת, מה יכול שהחומר הזה עובר, אומרת... הוא לא מגיע בלי מחירים. עכשיו, חלקם בלתי נמנעים. אם הוא היה קודם כל התשובות, היינו באמת, אם תיקחו בימינו יוצרים כל מיני כרכים של ליקוטי ראשונים. באמת, הרבה מהם קשה להשתמש בהם, כי התשובות ארוכות מדי. כי התשובות עובדות הרבה סוגיות. אתה צריך לחתוך רק את הקטע הרלוונטי. עכשיו, בכל מקרה, זה מה שמורדכי עשה. הוא בעצם הנגיש את החומר הזה ללומדי הש"ס, בתהליך הזה הוא באמת הפך את זה לנגיש, הפך את החיבור שלו למרכזי ביותר, אבל גם גרם לכל החומר הזה, מה שתיארתי קודם, שהחומר הזה מתפרסם במאה ה-20, זה בזכות ובאשמת המורדכי. כי באיזשהו מקום, בשביל מה ללכת למקור האמת, אפשר, באיזשהו מקום, עובדה שזה במורדכי תרם תרומה משמעותית מאוד לכך שלא שימו את המקור, אלא עכשיו... אפשר, אם תרצו למה זה קצת יותר קיצונית, לא באמת מסוימת. זה כמו, אם חושבים שנייה אחת, התוכנות מחשב. אז בעצם, אתה אומר, למה לי לשאול מה אם אתם גרסה 2, אני יכול לקחת גרסה 8. זאת אומרת, בעצם באיזשהו מקום הם אמרו אותך כשדרוג. זה יותר מגיש, יותר זה... מבחינתנו לאו דווקא, אנחנו רוצים לראות את המחבר, מבטא את עמדתו ומנמק את זה בהרחבה. אבל מבחינתם, הרבה פעמים, האמת, בעיקר מזווית הלכתית כמובן, זה בעצם שדרוג, גם בימינו. כי הרבה אנשים לומדים כבר שבת שבת, זה לא משנה ברורה, והרבה אנשים שלומדים משנה ברורה כבר לא לומדים מגן אברהם. מה הראש? הראש הוא שהמשנה ברורה זה שדרוג של מגן אברהם. עכשיו, אם אתה למדן או פוסק, אתה צריך את התשובה, זה לא כך כמובן. אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, אז המשנה ברורה כבר חישב מה שכתב מגן אברהם, מה שכתבו אחריו. והשבת שבת כבר חשבן מה שלום הזמן חשב על המשנה ברורה, אז אתה בעצם מתייחס לכל סבר כזה כמהדורה מעודכנת ומשודרגת של התוכנה. אז הנה, אז אם יש לי מעבד תמלילים לפני 15 שנה, למה אני יכול לקחת את התוכנה הטובה יותר שעשו לפני 5 שנים, מזה יכול לקחת את המהדורה המשודרגת יותר, ואז כמו, תרפסו עם מעבדי תמלילים לפני 15 שנה, אומרת, ו... האמת, אני זוכר שמות שמדעתם, אני לא מטוח שזה זהו אותם אפילו. למה? כי מי זה מעניין, איך איבדו תמלילים, האמת, אז, כי היום יש משהו טוב יותר. וזה מה שקרה פה בעצם. זה לא הסיבה היחידה, אבל היא סיבה משמעותית. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלא החומר הזה באמת הלך לאיבוד. חלקו השתמר. והשתמר במקוטע, אז כמו בחלק, אם יש בו מגמה הלכתית באמת, בחלק, כי באמת מישהו אחד, מעבר לשידור, פשוט מישהו אחד אסף את כל החומר, בשביל מה להשתמש ב-20 ספרים, כבד דקה לקנות קובץ מפרשים, מאשר לקנות 20 ספרים שונים, למרות לך סוג של קובץ מפרשים כזה, אז מה שבעצם קרה, שחלק לא קטן מהחומר נכנס, אומרת, השתמר דרך המוד אחד. אז לכן, אדם הפוסק במאה ה-12, סליחה, במאה ה-16, 17, 18, הוא לא לגמרי עיוור לרעבייה ולעוזר רוח. הוא מקבל אותם בצורה חלקית. אלא שדברים מסוימים הוא לא מקבל, כי מרדכי לא הכניס הכל. אבל מרדכי סינן וכל מיני כללים. שני, לא כל כך נימוקים. אז הבאתי לכם, ציינתי את זה לפני שבועיים. למשל, שיטת העוזר רוח, שגט פסול בלילה. דבר שלא עולה בדור הסוגיות בשום מיני ואופן. במקרה הזה, זה נודע לרמת, זה מופיע ברמה... אני לא זוכר מאוד, בטח עמוד חברגות או שאני לא זוכר כרגע בדיוק. עמדה ביהודה לא... עמדה ביהודה... מכיר את זה כבר, אולי תמעט, אולי תמעט הדשן. כל אחד עשה מאוחרים יותר, הדב יהודה כבר לא מכיר את זה מהמקור, הוא מתלבט נורא איך להסביר את זה, זו שיטה שאין לה על פניו הסביר. בסוף הוא מגרד תשובה, וזה מעניין בפני עצמו, שבו יהיה הוא מזרחי, שהוא חכם ספרדי, מה-16, הוא מגרד תשובה של המזרחי, שבו יש ציטוט קצת יותר נרחב, ועדיין זה אפס קצה ומאוזר רוח, ובסוף הוא לא מצליח לשחזר. זאת אומרת, הוא עושה שחזור מאוד נרשים, אבל הוא מגיע 80% שחזור, לא 100%, וזה לא שווה כלום אם אתה רוצה לפסוק הלכה, כי צריך את 100%. בסוף, אחרי שעושה 80% מהשחזור, הוא מפספס. ופשוט החומר איננו. או קנה על כל מיני שיטות. אם אתם זוכרים פה גיטין דף י"ט, בן שמחה ו... בגוד השריש, אמר בן שמחה ומי זה שחולק עליו? אני זוכר. האמת, האם, אם אחר כך... מה? מה? כן. טוב, בקיצור, אמת, שבדלנו בכלל את החומר הזה. אמת, יש ספרים, אמת, ו... יש ספרים שלמים שהלכו לאיבוד טוטל, אמת, שלא מצאו אותם במאה ה-20, והם אינם. אמת, יש להם כל מיני שחזורים חלקיים. אמת, ויש כמו ספרים כאלה לגמרי, אבל גם מה שיש, כמו אומרת, אז החומר לא נעלם לחלוטין. עכשיו, חלקו, בנקודה חשובה נוספת, חלקו היה מוכר לחכמי המאה ה-16, ואחר כך הוא ירד לטמיון, או ירד למחתרת, אז במאה ה-16, מה שהם מתעכבים על זה עדיין במחזור. אם השח או הרמה יצטטו שיטה, זה יישאר במרחב הלמדני. אבל זה... בכל מקרה, אז המודחי פה כאמור, עושה גם שהוא טוב וגם שהוא דוב לספרים האלו. זאת אומרת, בסופו של דבר הם... אבל המגמה היא כאמור להיות מאסף לכל המחנות. לקחת כל החומר הזה, גם למעשה בכל המחנות, המודחי ודאי עושה את זה, אבל יתרה מזאת, גם כאמור לשים את זה לסדר הגמרא, ו... עכשיו, בשביל זה גם עמוד, עכשיו עמוד עדיין ספר חשוב למדי, ולא קמין לזה עוד מעט, הוא עם זאת, הוא קצת איבד מחשיבותו למטבר, גם כי אנחנו, ברוך השם, זכינו, כן לקבל חזרה. עכשיו, וגם בימינו, אבל אני מוכן לומר, בספק, שתמיד חכמת, מידת הכירות של תמידי חכמים, עם בעלי תוספות ותורתם, או להבדים, חכמי ספרד, בתורתה, היא גדולה יותר מהחבורה הזאת. בחלק אולי כי אפשר גם לטעון, לא בלי צדק, שגם יש שם עוצמות גדולות יותר, אבל גם, כמו כאמת, זה חומר שקשה להתמצא בו ולשחות בתוכו. אז השם, היסטוריונים זה קל נרחב משלם, כי חומר זה יותר גולמי ויותר משקף את אולי הווי החיים. אבל ברצף הלמדני, הסיכוי שראש ישיבה ידע תוספות או רמב"ן חשוב, הוא הרבה יותר גבוה, מה שידע רביה או רבן חשוב. כי כמו זה חומר פחות, פחות נגיש. טוב, עכשיו, כן, עכשיו היה לו עוד תלמיד, זה בעל הגות ממוניות. וכן, בעצם צריך לומר, זה כמו שחיים סובייג'יק בספרו גם מרחיב אליה, המערם לא רק כינס הרבה חומר אשכנזי, הוא גם פתח את עולם אשכנזי לעולמות אחרים. זאת אומרת, האשכנז בעצם היא, צופת היא מסוגלת החלוטין כמעט. צופת, יש בעלת הצופות וזהו זה. אין אתם השפעות, זאת אומרת, הרמב״ם בתור, הרמב״ם כידוע נזכר בשתי תוסטים מכל השסטים. נהליג, התוסטים שלנו משקפים את השלבים המאוחרים של התוסטות. באמת, הרמב״ם לא, באמת, לא פונקציה אצלם. עכשיו, בהתחלה הם לא הכירו אותו, גם בשביל שלב זה כן הכירו אותו, אז זה לא... אז אפשר למצוא בעלי תוספות מתפלספים בפרמוס הרמב״ם. כאילו, נגדו, בעדו, אומרת, אבל גם אחרי שכאילו, גם אחרי שהמשנה תורה מגיע לצרפת, למרות, וכמובן הם מביאים דעה, אם היא כן בסדר או לא בסדר, אומרת, זה לא אמת, זה לא משפיע, זה לא משפיע על הכי לימודם, לא תמצאו ב... לא תמצאו ב... תוספות עם איזושהי התמודדות אמיתית עם ה... בכלל, לא תמצאו בכלל התמודדות עם הרמב״ם בתורתו. ב... באמת, אצל ה... עכשיו, פה במה, אצל ראשונים ברוכים תמצאו בדי פעם צידותים. הראשון שככה... באמת פותח את הזירה, זה... כאילו, סליחה, אצל תוספות תמצאו את הריף ברמה מסוימת, ושימוש כבר הרבה יותר משמעותי ברבנו חננאל. אבל גם השימוש ברבנו חננאל הוא, מה שדיברנו פה בתחילת החוג הזה, ברמת הפירוש הפשט. עוד צריכים את הגרסאות שלו, עוד צריכים את הפרשת, פשוט את ההסבר הפשט. לא משמשים ברבנו חננאל בשביל הלמדנות. בעולם המערם, הוא עצמו משתמש ברייבד הרבה מאוד, שזה דבר די נדיר בראשונים בכלל. באמת הרייבד כמעט ולא הצליח לפרוץ את מקומו, והוא כן משתמש ברייבד הרבה מאוד, ובעקבותיו, במקומות מסוימים יש שימוש בראש לא קטן של הרייבד. באותו מקומות שיש, באמת החומר של הרייבד הוא לא אחיד. שנית, התלמידו, באמת, בעל הגות ממוניות. הגות ממוניות זה דבר, זה מפעל מעניין ביותר. בעצם מה הוא מנסה לעשות?
בעצם, הוא מנסה לעשות הרמב״ם מה שהרמה עשה לשולחן ערוך. זאת אומרת, הוא בעצם לוקח חיבור ספרדי מסודר להפליא, שמרד, שהסדר והארגון שבו מדהימים, אבל הפסיקות לא תמיד עולות בקנה אחד עם המנהג האשכנזי, או עם העמדות האשכנזיות. עכשיו, אז לכן, מה אתה רוצה? אתה רוצה ככה. אתה רוצה את אותו משני עולמות. אתה רוצה לשמר את המסגרת ואת התשתית, אבל להעיר מדי פעם, אצלנו זה שונה. מה רומא עושה משולחן ערוך? הוא בעצם מקבל את השולחן ערוך כפי שהוא, אבל אומר, כל פעם שזה לא משקף את מה שיהודי בפולין במאה ה-16 אמור לעשות, אני אעיר על זה. אז במדינות אלו המנהג לעשות ככה. וככה, עכשיו, ובעצם מה שהרמה עושה הוא פחות או יותר אומר את נותן לבוש לשלד שמחבר, הוא נותן לבוש אשכנזי, ואז נוצר מצב שבו זה רק שלד, אלא נגיד 80% מההלכות אין ויכוח עליהם, 80% מההלכות מסכימים כולם, שתו בשכן ערוך יודע מה שעשו בשבת בשבת, הרמה לא מאיר אצלנו מותר לפשל, אלא הרב הגדול זה בסדר, אמת. אבל מה שזה אומר שהרמה בעצם מקבל את שכן ערוך, הוא בעצם במחאות, הוא מכין לו, כבר הרבה אנשים מהירו הזה, בלי הרמה שכן ערוך בעולם לא מתקבל כפי שהתקבל, כי האשכנזים לא מקבלים אותו. הרמה בעצם במה נהפוך אותו לחיבור שמקובל לכל העדות, את זה שנעשה את ההתאמות. ולכן המחבר התקבל באשכנז, וממילא יכתבו עליו הפירושים שיכתבו עליו וכו' וכו' וכו'. הגאון אמור להיות מנסה לעשות אותו דבר לרמב״ם. בכל מקום שבעלי תוספות חושבים אחרת, הוא מאיר על זה. ובעצם זה אמור לאפשר שימוש שוטף ברמב״ם כספר הלכה עבור אשכנזי בין המאה ה-13 או המאה ה-14. וזה, עוד אמת, בכל מקום, שאיזשהו שון, אצלנו זה ככה, וכו' וכו'. הרמב"ם כותב פוסק ככה, זאת אומרת, מישהו אחר פוסק אחרת. זה בעצם אותו ראש, שזה בעצם ראש, בעצם בואו ניקח את הרמב"ם, נהפוך אותו לדמות מרכזית בעולם ההלכה האשכנזי. אני חושב שוב פעם, זה גם מבטא את העובדה שהראש פה יותר הלכתי. אם הראש הלכתי, הרמב״ם הוא חיבור מתבקש לקפוץ עליו כמוצא של הרמב״ם. סליחה, נגיד, אצל בעלי תוספות, זה נכון שאפשר מתוך הרמב״ם להסיק הרבה מאוד פירושים מחודשים שלו. אבל זה כבר שלב שני, באמת, כאילו, השלב הכי פשוט, עוד מה ככה, יש לרמב״ם כל מיני עמדות פרשניות, מעניינות למדי בהרבה מאוד מקרים. אבל מי שבטוח בפרשנותו, באמת ככה, מאוד בטוח בשיטה שלו, בפרשנות שלו, זה פחות מעניין אותו. ותאריך למוסף של הרמב״ם בבעלי התוספות, זה עוד פירושים. אז הנה, אז יש לתוספות עם שתי פירושים בסוגיה, הרמב״ם יהיה דעה שלישית וכו'. כמו שאנחנו משתמשים ברמב״ם פה בישיבה. זאת אומרת, יש רמב״ם, יש תוספות, יש גם רמב״ם, יש את הרמב״ם פשט בסוגיה הזאת, פשט בסוגיה ההיא וכו'. אז זה ערך מוסף, אבל מי שבטוח את עצמו ותורתו, זה מאוד מעניין אותו. בשביל מי שמתעניין בהלכה, זה לא ערך מוסף, זה קפיצה אדירה קדימה. זה קפיצת מדרגה, לא מדרגה, זה קפיצת בניין כמעט. לקחת את הארגון של הספרים האלו, להשוות אותו לרמב״ם, זה כאילו זה פחת אוהל להשוות אותו לבניין של ארבע קומות. הרמב״ם פשוט מסודר להפליא. מי שאוהב את הרמב״ם אחרי שהוא רגיל, תקחו את הראש ואת הרמב״ם, תשוו מבחינת הארגון של החומר ההלכתי. אם אדם היה מחפש מרת, מה לעשות, אין מה להשוות. אז מבחינה זו, זו קפיצה אדירה קדימה, ולכן גם האמת, אין ספק שהוא, אין פלס לך שהוא רצה מרת, כאילו במחות לגייר את הרמב״ם ולהשתמש בו. אז, כן.
משנה
תורה, גם ללכות מלכים? טוב, אמור להיות, פחות או יותר, כן. זאת אומרת, אתה צודק שגם בחלקים שהם לא מציעו, לא מעשה, אני לא בדעתי אם יש נגיד יותר או פחות, זה פה יותר לאורך כל המשנה תורה. אבל, בואי תדעי, ברגע שהוא מדבש על זה, הוא מדבש על זה. אבל אני חושב שהקטע ההלכתי פה קצת משפיע. בכל מקרה, העסק הזה לא הצליח, מכל מיני סיבות. וכן, בשלב הזה הרמב״ם כבר חיבור פחות מותקן, יש הרבה הלכות שהתחדשו שלא ברמב״ם. כאילו, בסוף המאה ה-13 אנחנו כבר בדרך לטור. הרמב״ם עומד גם בעולם הספרדי באיזשהו מקום לאבד קצת ממרכזיותו. שני, יש פה גם בעיה אחרת, שהעולם הזה גם כן בלחץ גדול, זאת אומרת, הוא יעלה כיבוש השם, הוא בכלא ואחרי זה הוא מת, הראש לא חיכה, את הראש ב-1304, תפס את הרגליים וברח לספרד, זאת אומרת, כי הוא ראה מה שקורה פה בעולמו. אז בעצם באיזשהו מקום גם כל המלאך הזה נגמר מעילה, זה נקטע ריבו, לו... זה לא היה ככה, מדוע הם לא היו נהרגים, נשחטים ובורחים, ייתכן והמהלך הזה של הרוממוניות היה צורה יותר תאוצה. למעשה זה חיכה לטור, ואחר מכן, זה אומר ככה, העולם קצת נפגשו אצל הראש, כשאני בא לספרד אני כבר מדבר על זה, אבל בסופו של יום, החיבור, החיכה לרמה ולמחדר שעשו את השידוך הזה בסופו של יום, פה שימו לב דבר נוסף מעניין, וזה כך. הגות ממוניות, אם אתם מכירים, יש מאחורה גם תשובות ממוניות. בסוף כל ספר יש איזה ספר, 30, 40, 50, 60 תשובות של חכמי אשכנז שנוגעים לאותם גופי הלכות. פה זה מתחיל, פה זה רצו זה מייס לשתי כרחים, אז הם חתכו, אז אפשר עדיין לראות פה את ההתחלה, בדף זה ממשיך, עוד מספר משפטים מגיע, אתה סמך משהו. עכשיו, מה עשו פה בעצם? עשו, לקחו תשובות, סידרו אותם או מיקמו אותם, זה בעצם כמו שקורה פה, לקחו תשובות מהמהר"ם ואחרים, המהר"ם, הרצב"ם, כל מיני חכמי אשכנז, וקיבצו אותם בסוף ספר משפטים, שמו 60 תשובות שנוגעות לספר משפטים. בסוף ספר אישות, בסוף ספר נשים, שמו איזה 30-40 תשובות שנוגעות לענייני נשים, וכן הלאה. זה בעצם, זה קצת כמו מה שקורה פה, שוטים שנוגעים לנושא. מה שקורה בהגות ממוניות, לא בתשובות ממוניות, הגות ממוניות, מי שומע את הרמב״ם על הסדר, נחשף לגור ממוניות. אז הגור ממוניות הפך להיות כמו מרדכי. זה בי חום אשכנזי על פי סדר הרמב״ם. המרדכי על פי סדר הגמרא, הגור ממוניות על פי סדר הרמב״ם. היות שגם הרמב״ם וגם הגמרא הפכו להיות טקסטים מאוד נלמדים, או היו טקסטים מאוד נלמדים, אז אם אין ההיכרות עם החומר, עם החומרים הללו, הוא מאוד מאוד, זה חומר מאוד מוכר. אפשר גם לומר, עכשיו, לעומת זאת, תשובות ממוניות, ההיכרות היא הרבה פחות. לא מה שהיא לא קיימת, אבל היא הרבה פחות, כי על כל, זה תמיד הבדל במה שעל הדף, למה שבסוף הקרח, מה שעל הדף תמיד אנשים ידעו באמת. מה שפה, תמיד יקרו יותר, מה שפה הוא מאחור בתור השלמות ותוספות, זה א', ב', מה שאיזשהו מתיימל את פרשנות, או איזשהו הערות על הטקסט, תמיד יהיה יותר נגיש וחשיף מדיונים מנותקים. וגימל, האמת, ודחר שאתה לוקח תשובות ומשרב אותן, אוספי תשובות, הם פחות נגישים. אז באיזשהו מקום, תופעה דומה לזה, ההכירות עם תשובות ממוניות דומה לזה, וההכירות עם הגות ממוניות דומה בעצם למרדכי. אפשר גם לדבר נוסף, זה גם אומר שאתה כותב קצר, והגות ממוניות הן עוד קצרות, כשאתה כותב קצר, אז אנשים יותר קוראים את זה מאשר אתה כותב ארוך. כמו נגיד זה אחרת, גיליון השעה שבקי ועגר הרבה יותר מוכר מאשר תשובות החתם סופר. למה? אתה קייק עוד שתי שורות מאשר שתי עמודים. אז גם זה חלק מהסיפור פה. עכשיו, משאיר לנו, יש לנו פה עכשיו עוד נושא אחד או שניים, נחכים את זה בין לשבוע הבא. א', זה המשך משקוע במרדכי. אני פה הצעתי חצי מהמרדכי, יש עוד המשך. הדין במרדכי טרם מסתיים, צריך לחזור לזה. שנית, כן, שנית הראש.
זאת אומרת, הדמות שהספקנו היום מתוך הגלריה הזאת, זה הראש, שהוא כבר, תחילת חייו באשכנז, המשך חייו בספרד, צורך העניין הוא עדיין, אפשר מה אבל,
קומח צוותו ורובי תורתו הם אשכנזיים, אז לפחות הראש שהפסקים, הראש השוטים זה כבר מסובך יותר. אז פעם בא נדבר על מונדחי, נדבר על הראש, ו...
אני חושב שנחזור אחורה אחרי זה, זאת אומרת, למשרד בפרובנס, ומה שקורה בהמשך, זה כבר נחכה עם זה לך, בהמשך. זהו.